כל ברמה אני מאזין, כל ברמה אני מאמין, כל ברמה זה מה שנשמע, כל ברמה בשביל הנשמה. משדרים מהנשמה, מדברים באמונה, נותנים את הלב באחדות ותקווה. מסורת אבות בשרשרת הדורות, פועלים יד ביד לקירוב לבבות. קול ברמה אני מאזין, קול ברמה אני מאמין, קול ברמה זה מה שנשמע, קול ברמה בשביל הנשמה.
בירורי תשובה עם הרב עופר גיסין והרב דן טיומקין.
לילה טוב מאזינים, לילה טוב מאזינות, אנחנו איתכם בתוכנית בירורי תשובה. תוכנית מיוחדת של בעלי תשובה, עם בעלי תשובה, על בעלי תשובה, עם מוזיקה של בעלי תשובה, והרבה דיבורים טובים ויקרים איתכם עד השעה 2. אנחנו איתכם כל יום שלישי, בדרך כלל כבר בחצות. עכשיו לכבוד בין הזמנים אנחנו מתחילים קצת יותר מאוחר, בתוכנית יותר קצרה, אבל בעזרת השם מלאה בדברים טובים. אני דן טיומקין, הייתי כאן באולפן הרב עופר גיסין. הרב עופר ואני עובדים בעמותת ביחד, תנועת בעלי התשובה בישראל, שמפעילה את מרכז מענה, מרכז להדרכה ולסיוע לבעלי תשובה. אצלנו במרכז אפשר לקבל ייעוץ ללא תשלום בכל הנושאים ששייכים לחיי יחידים ומשפחות של בעלי תשובה, לקבל ייעוץ בנושאי חינוך ילדים, כולל שיבוץ במוסדות חינוך, ייעוץ בענייני שלום בית ומשפחה, והכוונה תעסוקתית ללימוד מקצועות ושיפור הפרנסה. את כל הדברים הנפלאים האלה אפשר לקבל כאמור ללא תשלום בטלפון שלנו 02-80-80-300. 02-80-80-300. יש לנו גם אתר אינטרנט שיש בו מאות מאמרים ורעיונות וידאו בכל הנושאים שקשורים לתנועת התשובה. שוב, בעיקר גם במקומות שבהם זה פוגש אותנו בעלי התשובה בהמשך, לא רק תהליך החזרה בתשובה עצמו, שזה תהליך נפלא וקסום, אבל האורות הגבוהים האלה מיד נשתפים בחיים של שגרה, שמביאים איתם התמודדויות, שבאמת בעיקר פוגשות אותנו בעיני שלום בית, חינוך ילדים ופרנסה. ולכן בדברים האלה אנחנו לא רק מביאים את קולנו, אלא גם כן מנסים להיות סוג של שופר, להביא את הקול של גדולי ישראל, סוג להביא את הקול של חוזרים בתשובה ממקומות שונים, ממגזרים שונים, כל אחד מהניסיון שלו, כל אחד את התובנות שלו, ויש הרבה מאוד קטעי וידאו ששומעים בעלי תשובה, ותיקים ורבנים ואומנים, כל אחד מדבר על הניסיונות ועל התובנות שלו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, אפשר פשוט לחפש את המילה מענה בגוגל, או להקליד מענה.info בדפדפן. בקו המידע שלנו ניתן לשמוע את כל הודעות של המרכז, וגם את התוכנית האחרונה של ברורי תשובה, שיחות ברצף של הרב אורי זוהר, וגם שידור 24 שעות ביממה של קטעים נבחרים מתוכניות הרדיו הקודמות ששידרנו פה, עם הרבה מוזיקה טובה ברובה של בעלי תשובה. מספר הטלפון של קו המידע זה 077-2299-444. 077-2299-444, זה קו מידע שאפשר לשמוע בו תוכניות קודמות. הרב אורי זוהר הוא חבר בעמותה שלנו, ואנחנו גם מפיצים דיסק שלו עם שיחות נפלאות בנושא חינוך ילדים ונוער. אנחנו נתפסנו גם את הספרון שהוא כתב בנושא הזה, שנקרא אבות על בנים. אפשר להזמין אצלנו את הדיסק ואת הספר, ביחד גם עם הספר מקום שבעלי תשובה עומדים. הכל בטלפון שלנו 02-80-80-300. לילה טוב הרב עופר.
לילה טוב לכל המאזינים, לילה טוב דן. כן, אז לכבוד בין הזמנים, תוכנית של שעה, נקווה שתיהנו. דבר אחד כמובן כולנו נהנים, שאפשר לחזור לשמוע מוזיקה. אז בואו נתחיל את התוכנית בשיר שלדעתי משקף בצורה הכי מתמצתת ונפלאה את עולמו של בעל התשובה. חיבר אותו ושר אותו עוד חבר בעמותת ביחד, תנועת בעלי התשובה בישראל, אביתר בנאי, כל בוקר קצת.
בכנפיים קטנות מרחפת החוצה זורמת בין קרני החמה את העצב מהפה עד השיר הנקי אותי לא מוכן כשהשמש עולה אני קופץ למים שוטף אותו ממני מתיר אותי ממנו מפורר אותו כל בוקר קצת
אביתר בנאי. כן, אז דן ואני דיברנו, אתם יודעים, אנשים שואלים אחד את השני, איך היה בתשעה באב, אז כמו שאתם כולם ודאי יודעים, דן היה בשידור המיוחד של רדיו קול ברמה בליל תשעה באב מול הכותל המערבי, יחד עם הרב משה קינן והרב אילן ספרה, ודיבר שם דיבורים נפלאים, שבקרוב יועלו לקו המידע שלנו, ותוכלו לשמוע אותם עוד פעם. וסיפרתי לו סיפור חסידי ששמעתי, אצל יהודי אשכנז היה מנהג של הילדים שבחצות של תשעה באב הילדים היו מתחילים להשתולל בבית כנסת קצת מחוסר מס, מעצום, המבוגרים עייפים, אין להם כוח להעיר להם אז פעם בבית הכנסת של הרבי מירוז'ין מספר הסיפור בחצות היום של תשעה באב הילדים התחילו להתנדנד על הנברשת של בית הכנסת הם יודעים אז לא היה חשמל, היו נרות גדולים והיו מהתקרה משתלשלות נברשות ענק עם שרשרות ברזל.
שנדליר.
והם עשו עליהם נדנד. הרבי נכנס לבית כנסת, אחד הילדים, לא שם לב, נתקל ברבי, העיף לו את הכובע. כמובן שהוא שלח הס בבית הכנסת, כולם פשוט חרדו מה יהיה עכשיו. הרבי מירוז'ין היה מתנהג כמו מלך מאוד אצילי, והיה כבוד עצום כמובן אליו לכל החסידים. פתאום קרה כזה מקרה מצער ומפחיד. כולם נעמדו דום, ואז הרבי הרים עיניים למעלה, אמר, ריבונו של עולם, נתת לילדים שלך חג, והם לא יודעים איך להתנהג בו. תיקח להם אותו. ובאמת כולנו מצפים ומייחלים לעניין הזה, שבעזרת השם, בשנה הבאה, תשעה באב כבר יהיה חג, כפי שמובע בספרים הקדושים, על ט"ו באב, שאולי בעזרת השם בהמשך התוכנית נדבר על זה, על ט"ו באב, שמתקרב אלינו בעוד יומיים. כתוב בספרים הקדושים, יש מקורות שתשעה באב היה חג שערך שבעה ימים ונגמר בט"ו באב. וזה אחד הסיבות לט"ו באב, שהוא חג מאוד מאוד מסתורי, שהגמרא בעצמה שואלת, מה זה ט"ו באב? מהי היא? ועונים שש תשובות בגמרא, ואין פסק מה החג המיוחד של ט"ו באב. חידה מימים קדמונים. אז אחד ההסברים הוא שט"ו באב היה סיום של חג של שבעה ימים שהתחיל בתשעה באב, אז נקווה שכך יהיה לנו גם בשנה הבאה. אז לפני שאנחנו נמשיך בתוכנית, בואו נשמע עוד איזה שיר. בואו נשמע את צו השעה של גבי חסון.
שלעת
החרפה מתהפכת, סירי התקווה,
מוקול שופר אל תוך השקט שמתפשט.
גבי חסון, למביני דבר ששמו לב לנגינת הגיטרות המופלאה בשיר, זה גבי ואחיו גיא. דיסק מופלא ביותר, מומלץ לכולם, צו השעה, גבריאל חסון.
ואיזה זכות לחזור ולנגן מוזיקה של בעלי תשובה, לא רק מאלה שכבר התפרסמו וכולם מכירים ואוהבים, אביתר, שולי וכו', האחים רזל הנפלאים, שבאמת מצליחים להעביר כל כך הרבה מסרים עמוקים של עולם התשובה בדרכם הייחודית, אלא גם לתת במה לבעלי תשובה שעדיין לא התפרסמו, וגם הם מלאים ביצירות מלאות, גם במקצועיות וגם באמונה. ואנחנו ממשיכים בתוכנית ברורי תשובה. אני חייב גם אולי לשתף אתכם, אולי קודם כל בבדיחה. מותר גם, נכון? כבר באווירה של... יש בדיחה על אחד שלא הצליח למצוא עבודה. הוא נדבר על הנושא קצת של פרנסה עוד בהמשך התוכנית. חיפש, לא מצא. בסוף אמרו לו בלשכת האבטלה שהתפנה מקום בגן חיות. יש איזו עבודה שרוצים, הוא מוזמן ללכת ולחפש ולהתעניין שם לעוד פרטים. מגיע לגן חיות, הוא אומר, תשמע, יש בעיה. הקוף הגדול מת. והציבור צריך להיות קוף גדול, ואין. אז תבוא כל יום מוקדם, לפני כולם, ותלבש את התחפושת של הקוף, ותסתובב, תעשה, סתם תסתובב כל היום, אנשים יצלמו אותך, הכל יהיה בסדר, וסוף היום תקבל צחרך. ככה עד שנסתדר עם קוף חדש. הוא אומר, בסדר, מה יש לו להפסיד? וככה אין לו עבודה, וככה כל יום הוא הגיע לגן חיות, ולבש את החליפה של הגורילה, של הקוף, ועשה, עם הזמן מלמד לשכלל את הביצועים שלו מול מול הקהל המבקרים, ולמד לעשות סלטה, וסלטה אחורית, ולקפוץ עם החבלים. וככה כל יום הוא עשה. יום אחד הוא אמר, הוא ינסה לעשות סלטה כפולה. הוא ינסה לעשות סלטה כפולה, אבל היא כל כך הצליחה לו טוב, שהוא מצא את עצמו בתוך הכלוב של האריה. והוא עומד שם, הוא בן אדם. והאריה מתקרב אליו. הוא לא יודע מה לעשות, הוא משותק מפחד. והאריה מתקרב. וכל הקהל של המבקרים גם כן מתבונן, כולם מצלמים במתח. בקיצור, בשנייה האחרונה הוא אמר, הוא ראה את סופו קרב, ואמר בקול גדול, שמע ישראל. אז האריה מיד אמר, ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. והדוב מהכלוב השני אמר, תשתקו, מפגרים עוד יפטרו את כולנו. עד כאן הבדיחה.
יש מוסר השכל.
יש מוסר השכל, כן, לא הפכנו להיות תוכנית בידור ברוח בין הזמנים. יש מוסר השכל גדול, שבעצם נניח שאחד המבקרים היה בשלב הזה בא למנהלת גן החיות, ואומר, הלו, עבדו עלינו, באנו לראות גן חיות, וכולם פה בני אדם מחופשים. מה היו אומרים לו? נניח שהיו אומרים לו, טוב, מה אתה רוצה? רוב הזמן הם חיות. דקה אחת הוא אמר, שמע ישראל, והוא זה, חוץ מזה, כל הזמן הם חיות. כמובן זאת טענה מאוד שטותית, בגלל שאם הוא דיבר, אז סימן שהוא לא חיה. אז הדקה הזאת היא מוכיחה על הפנימיות שלו. אני חושב שהיסוד הזה, שאם הוא דיבר, אז זה סימן שהוא לא חיה, כי חיה לא יכולה לרגע אחד פתאום לדבר ולעשות חשבונות, שיפטרו אותנו, לא יפטרו אותנו. זה לא פליטת פה, זה לא מעידת קולמוס, זה באמת דקה אחת שמוכיחה על המהות. ואני חושב שבמיוחד עכשיו, בימים האלה, שאחרי תשעה באב, התגלה משהו כל כך קדוש, אני חושב שבכל העם שלנו ובכל אחד מאיתנו, הרי בכל אחד מאיתנו יש גם את הנפילות וגם את הרגעים הפחות מוצלחים שבהם אנחנו לא עד כדי כך רוחניים ונשגבים ומלאי קדושה ואור, אלא בסוג של נפילות. כולנו עוברים בחיים את הבעיות ואת האתגרים ואת ההתמודדויות ועם הילדים ועם האישה ועם הפרנסה ובכלל בעבודת השם. ולפעמים קל לנו לזהות את עצמנו בתור האנשים שלא הולך להם, ובתור האנשים שאולי אני לא כזה צדיק, ואולי אני לא כזה מיוחד, כי לכולנו, על כולם עובר מה שעובר, ובמיוחד גם עכשיו, ובין הזמנים, שמצד אחד זה זמן נפלא לחוויות משפחתיות ולחופשות, וצריך לנצל את הזמן הזה, ולעשות השתדלות גם בתחום הזה של יציאה לנופש, מצד שני גם זה שכל הילדים בבית, זה זמן מאוד 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 אינטנסיבי, וזה זמן שצריך למצוא את הזמנים היצירתיים לשחרר לחץ, ולא כולם מצליחים לצאת לחופשות ארוכות, וחלקם לא מצליחים אפילו לצאת לחופשות קצרות, ויש לחץ בבית ומתח, וילדים רבים. ונורא קל בימים האלה שאתה פתאום רואה כמה גדול הפער בין הרצוי למצוי בחיים שלך להיכנס למחשבות נוגות, ולחשוב אם כן למה זה אנוכי. ואני חושב שמה שצריך להחזיק אותנו, לי לפחות זה עוזר בימים האלה, זה כן לזכור שהנקודות הטובות שבנו, הרגעים של ההתעלות זה לא היו רגעים מקריים שלא מעידים. זה בעצם המהות האמיתית שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. ומדבר אלינו, בעלי התשובה, זו תוכנית של בעלי תשובה, הרגעים של המסירות נפש שבהם זכינו לחזור בתשובה, הרגעים שבהם גם עכשיו, למרות כל ההתמודדויות וכל האתגרים, מצליחים להחזיק ולמצוא. אז נכון, זה לא כל היום. אף אחד לא הבטיח כל היום, החיים זה לא סרט, החיים זה באמת מלאים באתגרים, ובשביל זה אנחנו פה. ולכל אחד מאיתנו יש גם את הבהמה שלו, יודע צדיק נפש בהמתו, ולחזור בתשובה זה לא רק לגדל זקן ופאות, זה לא רק לשים כיסוי ראש, זה גם להחזיר בתשובה את הרבדים היותר פנימיים, את היותר עמוקים. אבל עדיין במהות שלנו אנחנו קדושים, וכולם, אני חושב שראו את זה בתשעה באב, ישבנו בבית כנסת ואמרנו קינות, לא הבנו מילה, מילה פה, מילה שם, רוב הזמן אתה אומר טקסטים שאתה לא מכיר, ואתה לא מתחבר אליהם. ואף על פי כן, אתה נהיה לא רק בן אדם עצמאי, פרילנסר, דתי, רוחני, שבתהליך העצמה, אלא חלק מכלל, מכלל ישראל. וביום שבו הוא לא יום מעצים, והוא לא יום כיפי, יום של צום, יום של תענית, יום שכבר. אז נכון, בראש חלק כבר כן חשבו על בין הזמנים, ועל הקפה שאחרי, ועל הנחמות שאחרי. אבל הנחמות הן אחר כך, עכשיו אנחנו בקינה. הקינה היא לא נחמה, הקינה נחמה. הקינה היא לא הנחמה, אתה עכשיו בקינה, ואתה עכשיו חלק מהקינה וחלק מהסיפור של העם הזה. וכל כך הרבה אנשים שבוחרים יום אחד לשבת על הרצפה, על שרפרפים קטנים, לא נוח, שובר את הגב, ולהיות חלק מזה. אני חושב שזה, לא יודע, היה לי רגע של התנוצצות בתשעה באב הזה, שראיתי את זה והתרגשתי מהעם הקדוש והמופלא הזה, שלא מוותר על הרגעים האלה, וזה מוכיח מאוד על המהות. אז בסדר, עכשיו בין הזמנים ויוצאים, וחופש קצת, והילדים ורבים וכל אחד עם הזה שלו. אבל ההתחברות או הנקודות הפנימיות שמתגלות, בין אם זה בתשעה באב, בין אם זה סתם בבין הזמנים, בכל רגע ורגע, זה רגעים מפעימים ומרגשים, וצריכים לזכור את זה, שזה המהות האמיתית שלנו, כמו הבדיחה, אם אנחנו יכולים ככה לעשות, אז זה באמת אנחנו. וכל השאר וכל המסביב וכל ההתמודדויות, בסדר, זה כבר תפאורה שברקע, וצריכים לזכור את זה. כל אחד, אני חושב, במיוחד אנחנו בעלי התשובה, שאצלנו אולי הפיקים, ההבדלים, בין הרגעים היפים והרוחניים לבין הרגעים שבהם אנחנו מתעמתים עם הנקודות הפחות מתוקנות שבנו, הם פיקים אולי יותר רציניים, יש יותר פערים חדים כאלה. צריכים לזכור, במהות שלנו, כמו שאביתר שר בשיר אחר שלו, במקור שלי אני טוב גמור. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי. אנחנו טובים וטהורים. וכל מה שלא מצליחים ליישם את זה כל היום, בסדר, יש גם יצר הרע ברוך השם, הם מתמודדים איתו. ושבע יפול צדיק וקם, וזה הכל חלק מהעניין, וחלק מהתפאורה, וחלק מהסיפור. אבל במקור אנחנו טובים. ואדם שלא מפנים את היסוד הזה שבמקור שלו הוא טוב, זה יכול להביא להרבה מאוד בלבולים לא רצויים ולא ראויים, ולכן צריך להזכיר את זה לעצמנו. אם לא נזכיר לעצמנו, מי יזכיר לנו? להזכיר ולשנן, אני במקור שלי טוב, אני חושב שזה חלק מכל התיקון של יום כיפור. אשמנו, בגדנו, זה הכל חיצוני לנו, מקנחים את זה ביום כיפור, הולכים לקנח את זה בקרוב. במקור אנחנו טובים. ואם אדם זוכר את זה ומפנים את זה, אז הוא גם מתנהג בהתאם. ולא נשמע עכשיו את שולי רן שהולך לשיר בן מרלך שעשוי מאבנים טובות, אבל אני חושב שאם כל אחד יזכור את הדבר הזה, נצליח יותר, גם בבין הזמנים וגם בכלל.
אז נשמע את עידן דוד, שר את השיר לחטוף קצת טוב.
מנסה לחטוף קצת טוב עד כמה שאפשר, ושוב אני נרדם ונעצר. כל כך הרבה דברים מסיחים תודעתי, גונרים לי את המוח עד שאין לי כוח לצאת מהמיטה. תן לישון, תן לחלום, לעוף עם הדמיון, לשכוח מהכל. לא טוב, טוב, טוב לי, טוב לי בתחתיות שאול. לפעמים אני לא רוצה את האור, גם לא את החושך. מחפש בתוך חדרי ליבי אחרי טיפה של אושר. כל כך הרבה דברים מסיחים תודעתי, גונרים לי את המוח עד שאין לי כוח לצאת מהמיטה. תן לישון, תן לחלום, לעוף עם הדמיון, לשכוח מהכל. טוב, טוב, טוב לי, טוב לי בתחתיות שאול. ולמרות שנדמה לי שטוב לי בתחתיות שאול, הלב שלי פועם בקול גדול, ומשנה את המקצב ואומר זה הזמן להתעורר עכשיו. ולהיות אני רק הכי טוב שאפשר.
כן, זה כל השיר. שיר קצר, עם מילים שמדברות כמובן ללב של כל אחד ואחד מאיתנו. אני רוצה להגיד משהו על ט"ו באב. אני, במשך השנים, יצא לי פה ושם לתת שיעורים על ט"ו באב, אז למדתי קצת את המקורות על זה והתחדש לי, בעוד שאחינו, בני ישראל, אוהבים לקרוא לט"ו באב חג האהבה. האמת שט"ו באב זה יום כבוד האישה. ואין כאן המקום להתחיל את כל המקורות, אבל בפשטות כל אחד אני מציע שיקח ויקרא את ספר שופטים פרק חף עם המעשה הנורא שהיה אז, שבני בנימין נסו למי שעשו, ואז בני ישראל יצאו למלחמה על כבוד האישה. פגעו, ביזו, רצחו אישה שהייתה אישה מאוד מאוד לא קשרה, אישה בעייתית ביותר, כפי שאפשר לקרוא בתנך. אבל בכל זאת, פגעו בכבוד האישה, וזה היה כזה דבר חסר תקדים בתולדות עם ישראל, שכל שבטי ישראל, 400 אלף איש, יצאו למלחמה נגד שבט בנימין, שהיו בו 26 אלף, והם הרגו את רוב שבט בנימין, ומכל שבט בנימין נשארו 600 אנשים. והם הצליחו למצוא רק 400 קלות, והיו חסרות להם 200 קלות. ואז, אחרי שנגמרה המלחמה, עשו שלום, זקני ישראל, ראו שחס שלום, אפשר להכחיד שבט מישראל, אז רצו לעזור להם, אבל כל שבטי ישראל נשבעו שהם לא ייתנו להם את בנותיהם לנשים. ואז בני בנימין באו לזקני ישראל, אמרו בסדר, חיסלתם את כולנו, נשארנו כמה מאות שרידים, מה יהיה? אנחנו רוצים להתחתן. אמרו להם, הלא חג השם בשילו מימים ימימה. ככה כתוב בתנך. וכל המפרשים אומרים, מה זה? מה זה החג הזה? והגמרא שואלת, מה היא? ט"ו באב מה היא? שהרי רבן גמליאל אומר במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכחמישה עשר באב, שבהם היו יוצאות בנות ישראל לחולל בקרמים. אז הגמרא אומרת, יום כיפור ניחא. זה יום של קדושה, של טהרה, אז ראוי ביום הזה לעשות שידוכים, כי אז אימת היום גורמת שלא יעשו דברים שגובלים בחוסר עירת שמיים. אבל 15 באב, מהי היא? והגמרא נותנת שם שש סיבות, ואין, הגמרא לא בסוף אומרת מה הסיבה. זה היה חג מימים ימימה, וגם רואים את זה מלשון המשנה, שרבן גמליאל, זה לא שהמשנה פוסקת ש-15 באב זה יום טוב. לא היו ימים טובים לישראל, כי יום הקרוב, זאת אומרת, כך היה המנהג.
זה המסורת, רק מורית המסורת.
זה היה מנהג קדמון, חידתי, וכל מי שילמד את המקורות יראה שזה ממש חידה. חג השם, חג לשם, חג השם בשילו. איזה עוד יום יש שקוראים לו חג השם? זה ט"ו באב, שיהיה ביום חמישי הבא עלינו לטובה. יום עליון מאוד. הזוהר הקדוש אומר שיש שישה מועדים בתורה. שלושת הרגלים, פסח, שבועות, סוכות, יום כיפורים וראש השנה וט"ו באב. הזוהר הקדוש מונה ט"ו באב בשורה אחת עם שלושת הרגלים ויום כיפור וראש השנה. וואו. עד כדי כך. והכל היה, הכל יצא, כל הסיפור שאנחנו מכירים מהעניין הזה של כבודה של אישה בישראל. וגם רואים במשנה, כולם מכירים הרי את כל מה שכתוב שם, שאם הבנות היו אומרות לבחורים, אל תיתן עיניך ביופי, אל תיתן עיניך באושר. הכוכבות של היום הזה היו הבחורות, לא כתוב שם מה הבחורים אמרו. אבל את כל הרעיון הזה הוא כתוב מפורש בזוהר. בזוהר חלק ב', דף קוף למד ה' עמוד א', למי שרוצה לבדוק אותי, הזוהר הקדוש אומר, תו באב, דבנות ישראל אבו נפקי במנה עם אלת, שיוצאות, כן, בבגדי לבן, כמו דעת אומר, האמונים עלי תולה, עד החשית סיטרין, שישה צדדים, מכאן ולהלאה, רז עד עשרת ימי תשובה. ובהמשך, הזוהר הקדוש אומר ככה, תו באב, אי הוא קיימה בחדווה על בנות ישראל. ככה כתוב בזוהר. זה חדוות עד בנות ישראל. תו באב זה יום השמחה של בנות ישראל. זה יום האישה, היהודי. זה תו באב. ולא נאריך יותר בדרשות ומקורות. מה המסקנה? שורה תחתונה. שכל אחד ואחד מאיתנו ביום תו באב, שהוא קצת מבולבל, כי כידוע מסביבנו האנשים שלנו שאומרי תורה ומצוות עשו מזה, זה סוג של ולנטייז די כזה יהודי, שעוסקים בכל מיני דברים שהצניעות יפה להם, ואנחנו ודאי לא שותפים לכל זה. ואז בן אדם אומר, אוקיי, תו באב, מה עושים? לא אומרים תחנון, מה חוץ מזה? ביום הזה, זה יום טוב להתחזק מחדש בכבוד האישה, שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ולחזור בתשובה על הדברים שלא עשית נכון בתחום הזה, ולחזק ולשפר את הדברים שאתה כן עושה נכון בתחום הזה, של כבוד האישה, ולהיזכר מחדש, ואולי עדיף ממש ללמוד מחדש את מה שכתב הרמב״ם בהלכות אישות, פרק ט"ו, כותב שם, שציוו חכמים על אדם ישראל, שיהיה אוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו. בוודאי ובוודאי שלכל אחד יש הרבה הרבה מה להתחזק בזה, וכל התחזקות כזאת של אוהבה כגופו, ומכבדה יותר מגופו, זה דבר עליון מאוד, וצריך לדעת שהרמב״ם כותב במקום אחר בלכות דעות על מצוות ואהבת לרעך כמוך, שדיברנו עליה בתוכנית הקודמת, כותב שיש מצווה מהתורה שיוהב כל אחד ואחד מישראל כגופו. ככה הרמב״ם מפרש את המצווה מדאורייתא ואהבת לרעך כמוך. היצור היחידי בעולם שאנחנו מצווים לכבד אותו יותר מגופנו, זה האישה שלנו.
כן, שזה ולכן, באמת חידוש, אפילו את ההורים, שזה כבוד הורים, או, נכון? או תלמידי חכמים, והכל, כן. זה תמיד, לא מדברים אף פעם יותר מאשר שאתה מצווה לכבד את עצמך, יותר מהגוף שלך.
ולכן, יש פה לכל הגברים המאזינים לנו כעת, ואחר כך בהקלטות שאפשר לשמוע אצלנו, את כל התוכניות האלה בקו המידע, או באתר האינטרנט, ויש לנו דיסקונקים, כל התוכניות שהיו, זו תוכנית מספר 79, אז יש, אפשר לשמוע, אז כל מי שישמע את זה, מתי שלא ישמע את זה, ידע שטו באב, ולא רק טו באב, אלא כל יום ויום, זה זמן טוב להתחזק מחדש. חיי הנישואין הם טבעה מאוד שגרתיים ושוחקים, להתחזק מחדש בכבוד האישה, וזה היום הקדוש הנורא הזה, שהזוהר הקדוש כותב על הדברים נשגבים ביותר, ובאמת מומלץ למי שאין כוח לעיין בהרבה מקורות, רק לקרוא את פרק, ספר שופטים פרק חף, לדעת המקור המזעזע של, שלמדנו ממנו על טו באב, כמו שאמרתי, וללמוד בזוהר הקדוש, בחלק ב' דף קוף למד ה', ולהתחזק ביום הזה בעבודה חדשה של כבוד האישה, אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו, ודאי וודאי, שמזה יבוא רק שלום בית, והרבה הרבה תועלת בחינוך הילדים שהם רואים את אבא ואמא אוהבים אחד את השני ומכבדים אחד את השני כדרכה של תורה, בוודאי ובוודאי שזה בונה מחדש את כל הבית היהודי.
כן, גם נשתף שאצלנו במרכז מענה אנחנו נפגשים כל הזמן, ואני יכול להגיד מהזווית הקטנה והצרה שלי שאני יכול לראות את האנשים שפונים אלינו, זה שאחד המדדים החזקים ביותר שבהם אנשים באמת מצליחים להתחבר למנוע של חיות, למנוע של שמחה, זה לפי ההשקעה שלהם בשלום בית. שלום בית זה לא איזה מתנה משמיים שזוכים בבלוטו. כתוב אמנם זכה, אבל זכה זה מלשון זיקך מעשיו, צריך לעשות על זה עבודה. ואלה שלקחו את הזירה של שלום בית כעבודה, עבודה אמיתית, ומשקיעים בזה ומנסים לחפש זמני איכות, לא רק עם הילדים כמשפחה, לא רק לקרוא אחד לשני אבא ואמא ולקחת את הילדים, שזה גם מאוד מאוד חשוב, וגם לזה צריך לייחד זמן, אבל גם למצוא זמן לייקר את אשתו ואישה עם בעלה, ולהיות ביחד זמני איכות, לא חייב להיות פעם בשנה בבין הזמנים שבוע ביחד רק האמא ואבא, אפשר למצוא גם זמני איכות קטנים במהלך כל יום, במהלך כל שבוע, ובאמת כולם צריכים להתחזק בזה, ואפילו המלאכים אצל אברהם אבינו ניסו לחזק את שלום הבית, היה שרה אשתך, הנה באוהל, וכל שכן אצל בעלי תשובה, שבאמת הבסיס של הכל זה בית, ואם יש בית שיש בו אהבה ואחווה ושלום ורעות, happy wife, happy life, הילדים יוצאים עם מודל חיקוי שהם יותר ישאפו לחכות, והברכה בפרנסה כתוב אינה שורה אלא בזכות האישה, בזכות שלום הבית, וכל מי ששרוי ללא אישה, שרוי ללא ברכה, ללא תורה, ללא שלום, להיות שרוי זה לא רק במשרד הפנים שכתוב שהוא נשוי, זה באמת דורש השקעה להיות שרוי, להיות מעורה, להיות להשקיע בזה, כמו כל דבר. אז השם יעזור שליחה, מאוד טו באב, הבא עלינו לטובה, נתחזק בזה כולם, יש רק כוח.
בואו נשמע את רועי אדרי, שר את השיר סוד אהבה.
הלילה, זה לילה שיש יורצייט, יורצייט זה יום השנה ה-131 לפטירתו של יהודי שהיה בעל תשובה, לא מספיק מפורסם בתור בעל תשובה ולא הרבה יודעים את סיפור חייו מהזווית הזאת, אבל יהודי מיוחד שפעם היה יותר מפורסם, דמות דיוקנו הופיע על שטרי הכסף, ויש 11 שכונות בירושלים שקוריות על שמו, מקריית משה ועוד רבות אחרות, משה מונטיפיורי. שלא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל הסיבה שאני מזכיר ואני מספר על היורסייט שלו היום, זה באמת בגלל שלדעתי, מעבר לזה שהוא היה בעל תשובה, שמאוד מאוד התחזק והיה לו שאיפות רוחניות, הוא באמת הצליח קודם כל להרוויח כסף, ולא להתפתות ולשנות את סדרי העדיפויות ולחיות חיים נהנתניים, כדרכם של הרבה מאוד עשירים אחרים, אלא באמת להשתמש בכל העושר שלו בתור כלי בשביל לעזור ליהודים. כלי בשביל לעזור ליהודים בצורה שבאמת ידועה עד היום בעולם ועשה הרבה מאוד מפעלים חשובים מאוד. הוא התחיל בתור ברוקר. אשתו היא הייתה אחיינית של רוטשילד. אז היה לו נקודת פתיחה, הוא קיבל איזשהו הון והיה ברוקר, הרוויח הרבה כסף, אחר כך הפסיד את כל הכסף, לא התייאש ועוד פעם הרוויח כסף. וכבר בגיל 39 סוג של יצא לפנסיה. היה לו מספיק כסף, קיבל כל מיני תארי כבוד מהאנגלים, סר, ועם הכסף שלו הוא בנה איזה מרכבה מיוחדת, ופשוט טייל בכל מיני מקומות בעולם, ביחד עם אשתו, מתוך מטרה לדאוג ליהודים. הם הגיעו לארץ ישראל, ושם בעצם שניהם מאוד מאוד התחזקו ביהדות. הם החליטו שמהשלב הזה והלאה למסעות שלהם יתלווה להם שוחט, שוחט יהודי, שיקפיד לשחוט עבורם, הם נתנו מתנות כהונה, מכל הבהמות שנשחטו עבורם. ופשוט החליטו להקדיש את חייהם בשביל לעזור ליהודים, ובכל הזדמנות, אם זה עלילת דם, או אם זה פרעות, או אם זה כל מיני צרות שהיו ביהודים בכל מיני מקומות, טבח במרוקו, ומגפת חולרה בטורקיה, ועלילת דם בדמשק, ומגבלות של הצאר הרוסי ניקולאי, הוא בא עם כל הכבוד שהוא סר אנגלי, ועם כל הכוח של הכסף שלו, ופשוט לא התייגע מכל המסעות שלו בתקופה שבה לנסוע זה לא היה קל ופשוט כמו היום. הוא זה שבנה את השורה, את האבנים הקטנות שיש בכותל למעלה, הוא זה שבנה את קבר רחל, עד היום הקבר שלו באנגליה, שהיום יש אברכים שפוקדים את קברו, הוא נבנה בצורה של קבר רחל, מאוד מאוד האריך ימים. כל המסעות עשה ביחד עם אשתו, השקיע מאוד בזוגיות שלו, אשתו כתבה את ספר המתכונים הקשר הראשון באנגלית, ונפטר...
הוא להגיד את שמה.
יהודית.
יהודית מונטיפיורי.
יהודית מונטיפיורי. הוא גם לא...
הצדקת גדולה.
והוא לא התפתה לשנות את השם שלו, למרות ששוב, אצל יהודים שזכו למעמד, כולם שינו לשמות, היה להם גם שם גוי, הוא עד סוף, עד יומו האחרון, הקפיד שיקראו לו סר מוישה. סר מוישה מונטיפיורי. פשוט הקדיש את חייו לעם ישראל. עכשיו, אני חושב, למה אני מספר? הרי באמת היו, שוב, היו אנשים עשירים הרבה יותר ממנו. אני חושב שהכוח הזה של בעל תשובה, שהוא באמת, יש לו שאיפות רוחניות, וגם אם יש לו עושר, הוא מתייחס לעושר, מצליח להגיע בתוך תוכו, לשיווי משקל נכון בין קודש לחול. לראות את העושר הגשמי בתור כלי לרוחניות, ולעשות מה שהוא יכול. בשביל עם ישראל, למען עם ישראל, זאת מעלה מאוד מאוד גדולה. אני לא חושב שכולם צריכים להיות דווקא במודל שלו, לטייל בעולם ולעזור לקהילות, זה לא הסיפור. הוא גם לא זכה להיפקד בילדים, אז ממילא הניסיונות או האתגרים שהיו לו היו אולי שונים, היה חי בתקופה שונה. אבל כל אחד, אם הוא רואה את עצמו בתור סוג של שליח, להרבות יהדות, להרבות טוב, להועיל ליהודים במה שהוא יכול, וודאי ואהבת לרעך כמוך, צריך להתחיל עם הקרובים אליו, עם משפחתו, להיטיב איתם, ולעבור לאט לאט הלאה, להרחיב את מעגלי ההשפעה ולהרבות טוב בעולם, מתוך שיווי משקל נכון, ומתוך התייחסות נכונה לכסף, לא כמו בני גד ובני ראובן שקראנו עליהם לא מזמן, שהקדימו את ממונם את הפעם, אלא מתוך שיווי משקל אמיתי ונכון, של מה עיקר ומה תפל בחיים, הצבת חזון ובניית יעדים בדרך לשם, בשביל הרבות טוב בעם ישראל, זה מסר נכון ואמיתי ויפה. ויש מה ללמוד מבעל תשובה הזה שנפטר לפני 131 שנה, סר מוישה מונטיפיורי.
כן. אני רוצה, אם כבר דיברנו קודם על פרק בתנך, יש פרק בתנך, זכריה, פרק ח', מי שיש לו כוח לקום מהכיסא ולפתוח ספר, זה יעזור לו מאוד. בואו נדבר על שני פסוקים מהפרק הזה, אחד מהם מאוד מאוד מפורסם, אבל נתחיל דווקא בסוף הפרק. בסוף הפרק, בזכריה, פרק ח', הנביא אומר כך, הנביא זכריה היה בזמן שיבת ציון, בניין מקדש, בניין בית שני. והוא אומר כך, כה אמר השם צבקות, עוד יבואו, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת למור. נלכה הלוך לחלות את פני השם, ולבקש את השם צבקות, אלכה גם אני. ובאו עמים רבים וגויים עצומים, לבקש את השם צבקות בירושלים, ולחלות את פני השם. כה אמר השם צבקות, בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי למור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. עד כאן הפסוקים. נבואה של הנביא, והמלבים בפירושו, מראה לנו בצורה מופלאה ומדהימה ומרגשת, איך הנבואה הזאת התקיימה כבר לעינינו בשלב הראשון שלה. אומר המלבים כך, מודיע עכשיו מה שיהיה באחרית הימים, שיתחילו להכיר אמונת ישראל ותורתם, ויאמינו בתורת השם כקדושה היא, ואז לא לירושלים ילכו לדרוש שם את האמונה, רק הישמעאלים יכירו אמיתת דת ישראל, ואז ילכו עוד עיר אחת אל אחת, ומשם לירושלים, לדרוש את השם. והישמעאלים ידרשו את האמונה האמיתית מפני ישראל, ויכירו שאלוקים עם ישראל, וכו' וכו'. ולפני כן, הוא אומר, המלבים, הכל כבר התקיים. הוא אומר כך, כמו שהוא במשך הזמן שהתפשטו האמונות בעולם, שבין הנוצרים לפי אמונתם, ובין הישמעאלים לפי אמונתם, מחזיקים את ירושלים לעיר אלוקים, והולכים שמה להתפלל. ועוד יבוא זמן שקרוב לזמן הגאולה, ילכו כל העמים לירושלים, וגם יתחילו לבקש שם את השם. ובמילים שלנו דברים פשוטים וברורים. כשהנביא זכריה אמר את הנבואה הזאת, שעוד יגיעו ימים שמכל העולם, מכל העמים, יבואו לבקש את השם בירושלים, אומר המלבים, החלק הראשון של הנבואה כבר התקיים לעינינו. כשזכריה אמר את הנבואה הזאת, היו בארץ ישראל קומץ קטן של עולים מבבל, שבאו ברישיון מלך פרס, ורצו לבנות את בית המקדש מחדש, בית שני. אבל לא לקח מאות שנים רבות, ופתאום נהיה עניין שאנחנו כל כך רגילים אליו, שאנחנו לא שמים לב לפלא העצום הזה, שבאים מכל העמים לבקש את השם בירושלים. וגם לפי אמונת הנוצרים, וגם לפי אמונת המוסלמים, שזה רוב האנשים בעולם, אנחנו מדברים על מיליארדים אנשים, מיליארדים, כן? כולם מאמינים שירושלים היא העיר הקדושה ביותר בעולם. עד כדי כך שיש תופעה פסיכולוגית שנקראת סינדרום ירושלים, שיבחנו אותה פסיכולוגים גויים, שאנשים מגיעים לירושלים, הם חווים איזה מין הערה רוחנית שגורמת להם קצת לצאת מדעתם, עד כדי כך, וכל מי שגר בירושלים רואה את זה, אנחנו התרגלנו, יש פה את הפסיפס האנושי של כל הגזעים וכל העמים, וכולם באים לבקש את השם בירושלים. ואת זה אומר לנו המלבים, שהחלק הראשון של הנבואה הזאת כבר התקיים לעינינו, שהנביא אומר, שיבאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את השם צעקות בירושלים ולחלות את פני השם, אז כל אחד מאיתנו שבא היום לכותל ורואה שם אינדיאנים וקושים וכל מיני סינים ויפנים עומדים מול הכותל ומדברים אל השם ושמים פתקים וכל הדברים האלה, הנבואה הזאת התקיימה לעינינו, וזה דבר מרגש מאוד שצריך לעורר אותנו באמונה. אבל לכן אמרתי, אני רוצה להתחיל מהסוף. כי אם החלק הזה של האמונה הוא נכון, אז בוודאי ובוודאי צריך לשים לב למה שכתוב לפני כן. כה אמר השם, צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה למועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כן? וכמו שחזל פרשו כאן, צום הרביעי זה החודש הרביעי, שזה צום עשירי בטבת, וצום החמישי וצום השביעי, צום העשירי, מדובר פה על כל הצומות שאנחנו צמים, עשירי בטבת, י' ז' בתמוז, תשעה באב וכולי, הם כולם יהיו לססון ולשמחה, ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. עכשיו, שתי מילים האלה, והאמת והשלום אהבו, הרבה רבנים, בתוכם מרן, הרב עובדיה זצ"ל, היו אוהבים תמיד לצטט. אבל מה הקשר שלהם בכלל לפסוק? מה הקשר שימי הצומות יהפכו לנו לססון ולשמחה, מה הקשר והאמת והשלום אהבו? זה מתפרש בפסוקים לפני כן. ואני רוצה לקרוא פסוק אחד, שהוא בעצם לדעתי המוסר הכי עמוק שאנחנו צריכים לקחת מתשעה באב, ומהפסוק הזה, שכל הדרשנים אומרים אותו בכל הדרשות לתשעה באב, אנשים כבר התרגלו אליו ולא חושבים עליו אפילו, מרוב שהוא ככה מתנגן להם באוזניים. הפסוקים בפרק הזה לפני כן, נקרא את מה שאומר הנביא בשם השם. אלה הדברים אשר תעשו. דברו אמת איש את רעהו. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. ושבועת שקר אל תאהבו. כי את כל אלה סניתי נאום השם. באמת המסר של כל הנביאים, מיוחד כאן בפרק החשוב הזה של הנביא זכריה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אלה הדברים אשר תעשו. אתם רוצים לקרב את הגאולה? אלו הדברים אשר תעשו. דברו אמת איש את רעהו. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. קודם כל העניין באמת של לדבר אמת אחד עם השני, ולעקור כל סוג של פוליטיקה ומזימון טרסים וכל מיני ארמומיות, לעקור את זה. להגיע באמת למצב של אנשים שמדברים אחד את השני אמת. ואמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, והמפרשים אומרים, זו הפשרה, ככה רש"י אומר. פישור של השלום, של הגישור בין אנשים, באמת כל המסר של כמעט כל הנביאים, שמה שיביא את הגאולה, זה הנקודה הזאת של המצוות שבין אדם לחברו, לשנות. אנחנו חיים, לעתים מוציא חברה, גם זאת שאנחנו חיים בה, של יהודים שומרי תורה ומצוות, שיש המון מחלוקת, ויש המון שקר, ויש אפליה, ויש התנהגות לא ראויה אחד לשני, או במילים פשוטות, כמו שהרבה בעלי תשובה יודעים על מה אני מדבר, הפלא הזה, שאנשים לשני ברחוב בחיוך, או כשבא מישהו חדש לבית הכנסת, נדיר מאוד שכולם באים אליו, אומרים שלום, מה שלומך, מאיפה באת, מי אתה, לצערנו, תרדות החיים ופגעי הזמן, גורמים לאנשים להיות מאוד מכונסים, רחוקים מאוד מכל המסר הזה. אז המסר לכל אחד מאיתנו הוא שאני צריך להיות כזה, ואני לא כזה, אז אני צריך לחזור על זה בתשובה. זה האמת והשלום אהבו שכתוב אחרי שלושה פסוקים. דברו אמת איש את רעהו, ואמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר אל תאהבו, כי את כל אלה אשר סניתי נאום השם. והוא חוזר על זה כמה פעמים פה בפרק הזה, שהעיקר באמת זה העניין של האמת ושל השלום. וברגע שהמסר הזה מחלחל אלינו לתוך הלב, ואם נציל דקה אחת ביום שבה אנחנו נהיה באמת אנשים יותר טובים, במובן הפשוט של להיות בני אדם, כמו שהלשון העממית, שאומרים, תהיה בן אדם. וזה המסר שהנביאים אומרים לנו, תהיה בן אדם, ואם אתה רואה בחברה מסביבך שאין אמת ואין שלום, ואנשים חושבים את רעת רעיהם, ויש את תאוות המחלוקת הגדולה, שזה עונג גדול לצערנו של היצר הרע, להילחם בזה קודם כל בתוך עצמי עד כמה שאפשר, וגם לנסות להפיץ את זה הלאה, לילדים שלנו, לחברים שלנו. הנקודה הזאת היא המסר האמיתי שיש לנו מהנביא לגבי כל העניין של החורבן ושל הגאולה שאנחנו מצפים אליה. ולכן, כמו שהאדם יקרא את הפסוקים שקראתי בהתחלה עם פירוש המלבים, ורואה דבר מדהים שמול עינינו ראינו את הנבואה של זכריה הנביא מתגשמת, לפחות בחלקה, ואנחנו כמובן מצפים שגם החלק השני יתקיים, שהם כולם יכירו שאמונת ישראל היא האמונה האמיתית, וכל הנוצרים וכל המוסלמים וכל האנשים בעולם יבואו אלינו, שאנחנו נלמד אותם את דבר השם, אז אם הנבואה הזאת התקיימה, אז בוודאי ובוודאי שהמסר החזק הזה, אלה הדברים אשר תעשו. דברו אמת איש את רעהו, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. כולנו יודעים, לב יודע מרת נפשו, עד כמה שזה חסר. גם אצלנו באופן אישי, וגם בחברה שאנחנו חיים בה, וזה באמת התיקון האמיתי, שללכת מתשעה באב לטו באב, זה בדיוק המהלך שצריך לעשות.
מאזינים ומאזינות, מי שהצליח להישאר עד עכשיו הרוויח, הדיבורים שלך, רב עופר, היו ממש מקסימים, ובאמת כולם ישמע להתחזק בזה. אנחנו נודה לכם על ההאזנה. מי שרוצה לשמוע עוד שיעורים קודמים, מוזיקה טובה ושיחות ברצף, אפשר להתקשר לקו המידע שלנו 077-229-9444, 077-229-9444, או להיכנס לאתר, אתר מענה, שם יש את כל הקטעי וידאו שאנחנו מצלמים ומאמרים ואת התוכניות, גם האחרונות וגם התוכנית הזו, תעלה בעזרת השם מחר. מודים לכם מאוד על ההזנה, מודים לרדיו קול ברמה.
ולסיום התוכנית נשמע את הרב דוד גבירצמן בפינתו הקבועה על פרשת השבוע,
פרשת
בית חנן, שיהיה לכולכם לילה טוב ובין הזמנים נעים. ושבוע טוב לכולם.